Qué bien.
Volví a quedarle el retret a Ishu, a la Knista, que decimos que.
בדרך כלל אין לי אישור, זה רק היה בגלל הפגישות. אז טוב. אז אנחנו מתחילים. אוריאל, יש אישור? טוב, אנחנו בעזרת השם ננסה לעשות כמה דברים. דבר ראשון שאני רוצה לעשות, למדנו בהרחבה הרבה זמן דבר שלא מתכוון, בפסיק רישה, מלאכה שנה צריכה לגופה וגרמה. אני רוצה לעשות תרשים קצר שיעשה לנו סדר מה ההבדל בין כל הדברים האלה. מבט על. אנחנו עכשיו עומדים עם מבט הציפור ומסתכלים מלמעלה, לא נכנסים עכשיו לרזולוציות קטנות, אבל ממבט הציפור מנסים לראות ככה מה ההבדל בין שלושת הדברים האלה. דבר שלא מתכוון לפסיק רישה, מלאכה שצריכה לגופה וגרמה. ואני אשתף במצגת. הרי אתם רואים את המצגת?
כן.
כן.
טוב.
כן, רואים.
אוקיי. אז אני הכנתי את זה עכשיו. אני בדרך כלל אוהב להכין איתכם, אבל הכנתי את הבסיס קודם כדי שיהיה לנו קצת יותר מהר. יש לנו דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, ההגדרה שלו היא שאדם עושה את מלאכה א', ואולי היא תגרום למלאכה ב'. הדבר הזה ראינו שהוא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר לכתחילה. זה דבר שאינו מתכוון, ומאידך יש לנו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אדם עושה את המלאכה, אבל הוא לא צריך את התוצאה שנאסרה, ובמקרה הזה רבי יהודה מחייב, וזאת שיטת הרמב״ם. רבי שמעון פותר, פטור אבל אסור, וזאת שיטת רוב הראשונים. עכשיו ננסה להסביר טיפה יותר. בדבר שאינו מתכוון, שאנחנו יודעים שלהלכה מותר, אני קורא את הירוק עכשיו, הוא לא מתכוון למלאכת האיסור, וגם לא בטוח שתהיה מלאכת איסור. למשל, האדם מתכוון לגרור מיטה, והוא לא מתכוון לעשות חריץ, וגם לא בטוח שיהיה חריץ. זה דבר שאינו מתכוון. כאשר אנחנו מדברים על מלאכה שנצחה לגופה, האדם מתכוון לאיסור, אבל הוא לא צריך את התכלית המקורית של האיסור. כלומר, הוא מתכוון לחפור בו, בדוגמה פה, אבל לא צריך בו. הוא צריך את האפר. זה בינתיים פשוט. עכשיו, לגבי פסיק רישה, כלומר, כאשר מדובר בדבר שאינו מתכוון אבל הוא פסיק רישה, שהתוצאה תתרחש בוודאות, אז הוא חייב. בפסיק רישה הוא חייב. ועכשיו צריך לברר שאלה שהיא שאלה קשה. שאלה שהביאה את רב חיים גם להבנות אחרות, ואני לא נתייחס עכשיו לשיטת רב חיים. שאלה היא, מה שכתבתי כאן למטה, מתחת לדבר שלא מתכוון. למה חייב בדבר שלא מתכוון בפסיק רישה? הרי זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי איננו צריך את החריץ. אדם גורר מיטה, בוודאות יהיה חור, בסדר. אבל הוא לא צריך את החור. אם הוא לא צריך את החור, זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא צריך להיות פטור, ולא חייב. לעומת זאת, במלאכה שאינה צריכה לגופה, גם כן קשה, למה פטור? הרי זה פסיק רישה שיהיה בור, כלומר אדם חופר בור. נכון, הוא לא צריך את האפר, אבל בטוח שיהיה כאן בור, ובטוח שיהיה אפר. למה הוא פטור? כלומר, לכאורה מלאכה שאינה צריכה לגופה בפסיק רישה, לפחות פסיק רישה, לא איכפת לי, לכאורה זה אותו דבר. לכאורה זה אותו דבר. עכשיו יש בראשונים, באחרונים, כל מיני דיונים, יש כאלה שאולי ישבו בין הדברים. אני רוצה לנסות להראות את נקודת החילוק. למה דבר שלא מתכוון, פסיק רישה, גם כשלא ניחלי, זה משהו אחר, לא, נעזור את לא ניחלי כרגע, אבל למה פסיק רישה זה משהו אחר ממלאכה שאינה צריכה לגופה? זה מה שאני רוצה להסביר. אם מישהו רוצה להגיד משהו, כמובן מוזמן. אז בואו תסתכלו בבקשה. דבר שאינו מתכוון. עכשיו זה דבר שעשית לכם מההתחלה, ציירתי לכם אותו מההתחלה, ואמרת לכם שתהיה לזה משמעות, אבל עכשיו אנחנו נבין את זה יותר. ודבר שאינו מתכוון, יש שתי פעולות. יש פעולה א', שהיא פעולת היתר, ודבר ב', פעולת איסור. יש לנו שני דברים, היתר ואיסור. יש לנו למשל גרירת כיסא, ויש לנו חריץ, למשל. גרירת כיסא, ויש לנו חריץ. עכשיו, כאשר מדובר על דבר שאינו מתכוון, מדובר על שתי פעולות, אנחנו אומרים, יש לנו שתי הסברים, אבל בעיקרון אנחנו אומרים, מבינים, מי שעשה את א' לא עשה את ב', ב' התרחש מעצמו. כך הסברנו לפי אחד ההסברים את דבר שאינו מתכוון, שדבר שאינו מתכוון פטור בגלל שאתה עשית את א', ובית קרה מעצמו, כאילו החריץ קורה מעצמו, זה לא אתה עשית את זה לך, אין לו עוד הסבר שאני הולך למחשבת, אבל זה הסבר יותר פשוט, היינו גם דברי ראשונים ודברי החזון איש בדרך הזאת, זה בדבר שאינו מתכוון.
זה כמו פסיק רייש, אבל שזה ודאי דבר שיקרה.
עכשיו, כאשר מדובר על פסיק רישה, פסיק רישה, שתי הפעולות מחוברות. בפסיק רישה שתי הפעולות מחוברות. אם אני לוקח את זה ואת זה, בפסיק רישה שתי הפעולות מחוברות, ולכן אני צריך טיפה יותר מקום. בפסיק רישה שתי הפעולות מחוברות, ולכן מי שעשה את א' עשה גם את ב', ולכן חייב. בפסיק רישה מי שעשה את א' עשה גם את ב', כי א' בטוח יגרור את ב', 100%, אתה לא יכול להגיד שעשית רק את א', אתה לא יכול להגיד שאתה רק חתכת את הראש התרנגולת ולא התכוונת שהיא תמות. מי שעשה את א', עשה בוודאות את ב', מי שגרר את הכיסא, עשה בוודאות את החריץ, כי אני יודע שבוודאות תהיה חריץ. ולכן, הוא חייב.
אבל את התרנגולת זה תמיד מחובר, לא?
זה שאלה טובה, תרנגול זה לא דוגמה הכי טובה, אבל זה לא אני נתתי את הדוגמה הזאת, זה הגמרא נתנה, אבל באמת, תרנגול זה תמיד מחובר, אבל זו דוגמה מורכבת, צריך להבין אותה, לכן תרנגול תמיד חייב, אבל זה קצת יותר מורכב, בואו נוריד את הדוגמה של תרנגול עכשיו, אבל זה נכון, היה צריך להתייחס לדוגמה של התרנגול יותר, אבל נעזור בזה כרגע.
זה אולי מה שהגמרא הביאה עם ספסל גדול, שבו ודאי יהיה חריץ, מה שאין כן ספסל קטן שזה לא ודאי. לכן זה שתי פעולות. לא הרב?
שמה? עוד פעם?
כאילו הגמרא אמרה שאם זה ספסל גדול, ודאי יהיה ממנו חריץ, לכן זה אסור, אבל בספסל קטן, לא ודאי שפעולת היתר תביא לפעולת האיסור.
נכון. נכון. עכשיו, במקרה שלנו, אז מי שעשה את א', עשה גם את ב', ולכן הוא חייב, הוא עשה גם את א', הוא עשה גם את ב', והוא יהיה חייב, אולי אני אסיף לזה עוד מעט, עוד רגע. במלאכה שאינה צריכה לגופה, מדובר על משהו אחר לגמרי. לא מדובר על שתי פעולות, מדובר על פעולה אחת. יש רק פעולה אחת. היתר פלוס איסור, זו אותה פעולה. זאת אומרת, הוא חפר בו, זו פעולה אחת, ויש לה שתי מטרות. א', בו, ב', אפר. אבל הוא עשה פעולה אחת. ולכן, אם הוא צריך את הבור, חייב, כי זה מלאכה אחת, ברור שהוא חייב. אם הוא לא צריך את הבור, אז...
הוא גם חייב אבל.
אם הוא לא צריך את הבור, הוא לא חייב, למה הוא לא חייב? הוא לא חייב כי אין למלאכה שם של איסור.
למה? לחפור לבד זה מותר?
כי היא לא נאסרה למטרה זו. אבל תמיד יהיה איסור דרבנן, למה? סוף סוף המעשה מיוחס אליו. אני אסביר טיפה יותר. אתם מבינים, יש כאן דבר שהוא משונה, קצת צריך להבין אותו. במלאכה שאינה צריכה לגופה, תמיד אסור לך. אם אתה צריך את המטרה המקורית, אתה חייב. אם לא, אז אתה פטור, אבל תמיד יש איסור דרבנן. ולמה יש איסור דרבנן? כי כאן אתה עשית את המלאכה, זה לא שאלה. מדובר על פעולה אחת. נכתוב עוד פעם. כי מדובר על פעולה אחת. אתה עשית את המלאכה, מדובר על פעולה אחת, אתה עשית את המלאכה, זאת לא שאלה. אלא שאם עשית אותה לא לצורך תכליתה המקורי, אז אנחנו רואים שאין כאן שם של איסור, עשית את המלאכה, אבל אין לזה שם של איסור, כי יש איזה חידוש שהתחדש, ראינו מה זה תכליתה המקורי, מה זה מה שהיה במשכן, או התכלית האחרת של המלאכה, ראינו חלקות רשי ותוספות, אבל בעיקרון, זה אומר שהמלאכה עצמה עשית אותה, אבל בצורה שאין לה שם של איסור, ולכן אתה חייב, אתה לא חייב, כי אין כאן שם של איסור, אבל אנחנו לא נתיר לך לכתחילה, כי עשית את המלאכה, חפרת בור. ודבר שלא מתכוון לפסיק רישא, מדובר על שתי פעולות. אז שתי פעולות, אם הן נפרדות אחת מהשנייה, אם א' לא בטוח תגרור את ב', ואני יכול לראות אותן כנפרדות, אז עשית את א' וב' נעשה מעצמו, ואז מותר לך לכתחילה, כי לא עשית את ב' בכלל. נכתוב את זה כאן. ולכן מותר לכתחילה, כי לא עשית את ב' בכלל. לעומת זאת, כאשר מדובר על פסיק רישא, אז א' גוררת ב' בוודאות. וכמו שאמרנו, מי שעשה את א', הוא זה שעשה גם את ב'. וכיוון שעשית את המלאכה, לכן אתה חייב. עכשיו, יש דבר אחר, שאני אכתוב אותו בסוגרם, ולא רוצה לסבך יותר מדי, אמנם, אם לא ניחלי, פטור מדין רצון. אם לא נוח לו, הוא פטור מדין רצון, לא בגלל שזה לא הגדרת המלאכה, אלא אתה פטור כי אין רצון, וזה תור של מלאכת מחשבת, וזה דיברנו שאני לא נכנס לזה כרגע. אבל מה שאני רציתי להראות לכאן קודם כל, שדבר שאינו מתכוון לפסיק רישא זה שתי פעולות. אם הן נפרדות, זה מותר לכתחילה. אם הן מחוברות, זה איסור תורה, כי אתה עשית את א' ועשית את ב'. מלאכה שאתה צריכה לגופה, זה פעולה אחת. אבל פעולה שיש בה היתר ואיסור, לכן אף פעם היא לא תוכל להיות מותרת לכתחילה, כי מדובר על פעולה אחת. לא נתיר לך לעשות מלאכה. מצד שני, אם זה לא לצורך התכלית המקורית, זה יהיה רק איסור דרבנן, כי פגמת במלאכה עצמה שאתה עושה. המלאכה שעשית היא לא לצורך המטרה המקורית, ולכן יהיה, בכל אופן, איסור דרבנן. יהיה איסור דרבנן, אבל לא יהיה איסור דאורייתא. פגמת במלאכה המקורית, אז אם זה פעולה אחת, אף פעם זה לא יהיה מותר. ומצד שני, כיוון שאת הפעולה עצמה לא עשית את המטרה המקורית, אז גם אף פעם לא תהיה חייב. בדבר שלא מתכוון, או זה מותר לכתחילה, כי זה שתי פעולות, ועשית את א' לא עשית את ב', ב' קרה מעצמו, או שתהיה חייב, כי שתי הפעולות מחוברות, ומי שעשה את א' עשה גם את ב'. וכאשר אנחנו עוברים לגרמה, מה מדובר בגרמה? בגרמה מדובר על פעולה אחת, אבל זה פעולה אחת. אבל היא לא נעשתה ישירות על ידך. מה זה אומר לא ישירות? אז אמרנו שבגרמה יש גם שהות של זמן, וגם אמרנו שתי פעולות שאינן, או שתי תוצאות נגיד, שאינן תלויות זו וזו. הגדרנו מה זה בדיוק גרמה. אז הפעולה הזאת היא פעולה אחת, אבל היא לא נעשתה ישירות על ידך. ולכן תמיד יהיה איסור דרבנן, אני כותב בסוגריים לפחות חלק מהשיטות, וכך נוהגים למעשה. אולי את זה נעשה בנפרד, נוריד את זה רגע. לכן תמיד יהיה איסור דרבנן, לפחות חלק מהשיטות. מצד שני, לא יהיה איסור תורה, כי לא עשה את המלאכה ישירות. אז אם אני מסכם, ודבר שאינו מתכוון, זה שתי פעולות. אם הן נפרדות אחת מהשנייה, יהיה מותר לכתחילה. אם הן מחוברות, כי זה פסיק רישה, יהיה איסור דאורייתא, כי אתה עשית גם את א' וגם את ב'. ואם הן מנותקות, עשית רק את א' וב' קרה מעצמו. מלאכה שאת צריכה רק גופה וגרמה, מדובר על פעולה אחת. אלא, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אתה עשית את הפעולה בידיים. אבל לא למטרה הנכונה. כלומר, הפגם פה הוא במטרה, בהגדרת המלאכה. גם בהגדרת המלאכה. למרות שעשה בעצמו. לעומת זאת, בגרמה, המלאכה היא מלאכה טובה. אין גם בהגדרת המלאכה, אלא שהיא לא מיוחסת ישירות לאדם. ולכן זה יהיה איסור דרבנן.
זה מלאכת מחשבת כאילו הבעיה?
בגרמה זה כנראה מלאכת מחשבת. במלאכה שאת צריכה לגופה, ראינו שזה מחלוקת באמת איך להגדיר את זה. אבל יכול להיות שזה לא מלאכת מחשבת, אלא פשוט זה לא הגדרת המלאכה. אין לי מקום, אבל מה לעשות? אני יכול להקטין את זה פשוט. מוריי ורבותיי, אני רוצה בזמן שנותר לנו לעשות עוד, ללמד עוד דבר אחד, וזה דבר מאוד מאוד מעניין ומיוחד וחשוב, שזה נקרא הגברת זרם.
רב?
כן, אני חוזר למצג של גרמה תכף, כן, אני שומע.
רב, רק לא הוסיף לכאן את מתעסק לתוך הרשימה.
אתה צודק. לא עשיתי את מתעסק. זה מאוד יהיה מעניין להשלים את מתעסק. אני אשאיר לכם את זה. אני חושב שאתם יכולים לעשות את זה עכשיו, למרות שאתה צודק, זה מאוד מעניין לעשות את זה. אני אשתדל, ביקשו ממני כדי שיהיה לכם קל להגיש סיכומים, את הסיכומים מספיק שתגישו על מלאכת מחשבת. לא חייבים להגיש על מה שעשינו על בישול. ואני אשתדל, תזכירו לי, לשלוח לכם גם סיכומים שלי. הם לא מוגעים, אבל זה ייתן לכם לפחות את הכיוון. ותוכלו להוסיף גם בתרשים הזה את מתעסק. זה באמת דבר שטוב להוסיף אותו. בואו נסתכל ממש בדקות שנותרו לנו, ונראה עוד דבר חשוב. המשך של ענייני גרמה, אבל זה משהו אחר קצת, וזה שינוי זרם. עוד שנייה. בסדר, אתם רואים את המצגת?
כן, רואים.
טוב. אז אנחנו ננסה לדבר עכשיו על שינוי זרם, שזה דבר מאוד משמעותי וחשוב, ונסביר את המשמעות שלו. מכשירי גרמה, רב שלמה זלמן הסכים שזה גרמה, כי זה לא נעשה בצורה הטבעית, הרגילה, אלא מיוחד כדי להיות כגרמה, אבל זה עדיין לא דבר שאנחנו יכולים להתיר אותו על כל דבר, צריך לבדוק, בכל אופן, קצת יותר מורכב. אבל יש דבר נוסף שהוא הרבה יותר טוב מגרמה. אני רק רוצה להקדים, כדי להבין את מה שאני מדבר, אנחנו צריכים להיזכר, מה הבעיה באיסור חשמל בשבת? אז בדבר הזה יש מחלוקת. לדעת החזון איש, יש איסור בונה בסגירת מעגל חשמלי. ככה הוא אומר שקרוב הדבר להיות בונה מהתורה, כעושה כלי. רב שלמה זלמן אוירבך לא הסכים לזה. הוא אמר, למה שיהיה בונה? האדם לא יצר משהו חדש. המערכת קיימת, אדם רק ישתמש בה, זה כמו אדם שסוגר דלת בבית, או פותח אותה, אנחנו לא אומרים שזה בונה וסותר, הדלת הייתה מוכנה קודם, הוא רק סגר אותה, אז גם מכשיר חשמלי, זה לא שזה מקולקל, זאת דרך שימושו, לפתוח, לסגור, ו... רב שלמה זלמן לא הסכים לזה, ובדרך כלל, רוב הפוסקים עשו חשמל בשבת מסיבות אחרות, כשהמפורסמת בהם היא איסור מוליד. שיש איסור מוליד מדרבנן, שזה האיסור של חשמל, כך סבר פשוט בית יצחק, כך סבר רב חיים אויזר, שומר מוליד, אני רק צריך להגיד בסוגריים, אם מדובר על חוט להט, על משהו לוהט, זה כבר דאורייתא, מדין מתכת בוערת. אבל אם לא מדובר על חוט להט, האיסור הוא איסור של מוליד. ועכשיו אנחנו צריכים לברר מה הדין של הוספת זרם. כלומר, מה קורה כשהמעגל סגור? אם המעגל סגור, אין בעיה של בונה. המעגל סגור. יש בו זרם. יש בו זרם, אז אין בעיה של מוליד. אבל רוצים להוסיף עוד זרם, כדי שהמכשיר יפעל מהר יותר. יש זרימה במערכת חלשה, ואתה רוצה להגביר את זרימת החשמל, כדי שהמכשיר יפעל מהר יותר. בשבת אסור לשים בושם על בגד, בגלל שאתה מוליד בו ריח. מה קורה אם הבגד מבוסם, ואתה רוצה להוסיף עוד בושם, האם הדבר הזה יהיה מותר? המגן אברהם אומר, שאסור, שבגד שמריח, אסור לתת עליו יותר בשמים כדי שיריח, ומכל מקום מוסיף ריח חדש. הוא אומר, זה מוסיף עוד ריח, ולכן אסור. רוב הפוסקים חלקו על דבריו. למשל, חיי אדם, אסור ליתן בשמים על הבגד כדי שיקלוט הריח, משום מוליד ריח, ואבי כתיקון מנה. אבל אם היה, כבר היה מריח, מותר. אף על גב שמוסיף קצת ריחה. אז הוא חולק על המגן אברהם, והוא אומר, אם זה מריח ואתה רק מוסיף עוד ריח, זה מותר. כך גם פסק בשולחן ארוך הרב, וסימת תפקוף י' להקל בדבר. בעקבות הדבר הזה, חידש רב שלמה זלמן, שלא אמור להיות איסור להוסיף זרם למעגל חשמלי שכבר סגור קודם. נראה, הוא אומר, דאף אם נאמר דאסור משום מוליד, גם אם נאמר שחשמל אסור משום מוליד, בכל מקום מותר להגביר את הכל על ידי הגברת עוצמת הזרם. ואין לחשוש בזה לאיסור מוליד. ואף שמגן אברהם אוסר להוסיף בסמים על בגד שמריח כדי שריח יותר, מפני שהוא הוסיף בבגד ריח חדש, מכל מקום אין בשולחן ארוך הרב, שכתב שם שרק מין בושם אחר שלא היה כלל, מקום הוא דאסור, ולא מאותו מין, ובנינו נדן אבל אותו מין. הוא אומר רב שלמה זלמן, שבמקרה שלנו כנראה שגם המגן אברהם יודע שזה בסדר. המגן אברהם אסר להוסיף בושם אחר, כי אז הוא כאילו הוסיף משהו חדש שלא היה קודם. אבל אם היה בושם, ואדם הוסיף את אותו בושם, כנראה שלא יהיה איסור מוליד, גם לדעת המגן אברהם. במקרה שלנו, יש זרם במערכת. רק מוסיפים עוד זרם. וכנראה שלא יהיה בזה איסור. גם לשיטת החזון איש, המעגל כבר סגור. אז לא יהיה איסור, לא סגר את המעגל. תכף נבין את זה. אני רק לפני שאני נותן דוגמאות, כמובן שגם היתר הזה הוא לשימוש לחולים, לנכים, לא מדובר על שימוש רגיל. ודבר נוסף צריך לדעת, יש מכשירים שכשאתה מגביר זרם למעשה, אתה סוגר מעגל אחד ופותח מעגל אחר. למשל, במעברר, אם אתה לוחץ על מהירות יותר גבוהה, זה לא תוסף את זרם, אלא נסגר מעגל אחד ונפתח מעגל אחר. לעומת זאת, במכשיר רדיו ישן, היום אין לנו כך כאלה, שאתה מסובב, היום הכל עם כיתוב וכו'. אז הסיבוב הוא גורם להגברת הכל, ויש בו רק שינוי זרם. היום זה כותב על המסך, אז זה לא יעזור. בחוט
מה... מה זה לכתחילה לפי זה?
מה זה?
לפי זה כאילו לכתחילה, לא? הרי להוסיף ריח זה אפשר בשבת, לא? זה לא בדיוק.
היה מקום לדון בזה, אבל אנחנו לא נתיר להתעסק מכשירים כאלה לכתחילה, אבל למשל, במלחמת המפרץ, אז רב שלמה זלמן באמת הרשה להשאיר את הפלאפון, את הרדיו על חלש, ולהגדיל אותו, ואת הזרם במקרה שיש איזו הזקה וכו'. עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי קודם, בחוט להט, כמו נורות להט, שהיום הן לא קיימות כל כך, היום הכל עם לדים, אז גם הוספת זרם אסורה מהתורה, כי זה כמו שאתה מוסיף חומר בעירה לשריפה, זה בעייתי, אנחנו מדברים רק על חשמל רגיל בלי חוט להט. עכשיו, הדבר הזה הביא לכמה המצאות, שאחת ההמצאות של מכון צומת זה קלנועית. וההמצאה הזאת של קלנועית, היא המצאה מקסימה. ואני אסביר. קלנועית זה כיסא גלגלים חשמלי. כאשר הקלנועית נמצאת במצב שבת, ההפעלה של זה על ידי גרמה הזאת, צריך לחוץ עליה בשינוי, אם רוצים להיות יותר מעודרים, אבל כשזה נמצא במצב שבת, כל הזמן יש בה זרם נמוך. בוא נאמר 4 וולט. זרם נמוך כל הזמן. אז המנוע כל הזמן פועל. עכשיו הגלגל לא יזוז, כי הוא פועל חלש, והחיכוך עם הקרקע יגרום לזה שזה לא יזוז בכלל. אם תרימו את זה באוויר, אז תראו את הגלגל זז לאט לאט. כאשר הנכה לוחץ על הדוושה, או על איזה לחיץ ידני, יש רק תוספת זרם, ואז הגלגלים מסתובבים מהר, והכיסא מתחיל לנסוע. עכשיו זה דבר מדהים, כי באמת, אפילו אם זה היה מבוסס על גרמה, היה מקום להתיר, הרמה התיר לצורך הפסד, יש מקום לדון, חולה של מסכנה, רב שלו עם איזה למנה שום איזשהו מפסד, אבל כאן, בוא נאמר את הגרמה, תלחץ בשינוי. כל הנסיעה עצמה, היא רק תוספת זרם. למה זה חשוב? כי למשל, הרבה פעמים יש נכים שיכולים או להישאר בבית, או ללכת עם כיסא גלגלים שמישהו ייקח אותם. אבל צריך לדעת, מי שיש לו כיסא גלגלים חשמלי, זה לא רק שיותר קל לו לעבור ממקום למקום. כיסא גלגלים חשמלי זה נותן לנכה את הכבוד, את העצמאות. הוא יכול ללכת, לנסוע ממקום למקום, נותן לו עצמאות, נותן לו כבוד. אם זה היה איסור, לא יכולנו להתיר. כאשר מדובר בתוספת זרם, זה דבר שקל לנו להתיר. אם זה רק תוספת זרם, אפשר להתיר לנכה גם ללכת לארוחה בבית הזה, ללכת תפילות, לאפשר לו לעשות את זה בעצמו. אז זה ממש חידוש עצום, זה ממש פטנט נפלא, הפטנט הזה של הקלנועית. אני אתן לכם עוד דוגמה. גלאי מתכות בכותל או בכל מקום אחר. היום בהרבה מקומות, כן?
לגבי קלנועית, אין עניין של מרית עין?
תראה, יש שאלה של מרית עין. בשביל זה צריך לכתוב שלט, מדובר על קלנועית של שבת, לפי יתר של צומת. רב שלמה זלמן, אני תיר את הקלנועית בצורה הזאת. אני תכף אגיד משהו על זה. גלאי מתכות בכותל, או בהרבה מקומות שיש גלאי מתכות. אתה לא יכול להכניס אנשים לכותל בלי גלאי מתכות. אתה לא יכול לוותר עליו, אתה יודע מה עושים בשבת. אז יש פטנט מיוחד של צומת. גלאי מתכות מיוחד שעובד על שינוי זרם. מה הכוונה? בתוך הגלאי שמו מעט מתכת. ולכן גם בלי מעבר של אדם, הוא מזהה שיש מתכת, ותמיד המעגל יהיה סגור, תמיד יהיה מעגל חשמלי. אבל אם מישהו יעבור עם הרבה מתכת, אז יהיה מד כמו שעון, במקום צפצוף יהיה מד כמו שעון, ואז יזוז קדימה יותר. עכשיו מה שעשו זה, שמו קצת מתכת בגלאי, שמו מד, ועל הקצת מתכת, איפה שזה נמצא, כתבו אפס. כלומר, המד זה נקודת האפס. אם אדם עובר עם מתכת נוספת, המד יעלה. זאת אומרת שביטלו את הצפצוף ואת האור שנדלק, יש רק מד. והמד זז בתוספת זרם, ואז במקרה כזה אפשר להתיר, כי זה רק תוספת זרם, ובטח שהדיחה לכותל או דברים כאלה אפשר להתיר. עכשיו תראו, יש עוד דברים בהקשרים האלה, אזיקים אלקטרוניים, יש עוד דברים וסיפורים, יש דברים מאוד מעניינים שאני לא אכנס אליהם עכשיו. עכשיו יש כאלה שלא קיבלו את כל הדברים האלה, באורחות שבת, ועל פי הרב אליושיב, לא אוהבים בכלל את כל הפתרונות האלה, לא קלנועית, לא זה לא מקבלים שום דבר. שם הכל אותו דבר ולא מוכנים לקבל. מצד שני, רב שלמה זלמן, יתיר בתוספת זרם. אני חושב שהסברה של רב שלמה זלמן היא סברה פשוטה ומסתברת, וכיוון שכך, אז זה עוזר גם לקלנועית, גם לגלאי מתכות וגם לעוד דברים נוספים, ואני חושב שיש כאן באמת המצאה חשובה. אז יש גרמה, יש תוספת זרם, יש דברים אחרים שהם עוד יותר קלים, שאני אכנס להם עכשיו, על חגז ביום טוב, שהוא בנוי על איזה גרם, אבל גרם ביום טוב מותר לכיבוי הגז, שזה דבר יותר פשוט, ויש נרות לשבת של צומת, שפשוט היום כל הנרות שאתה קונה, כל הפנסים הם לדים, אז זה נרות עם נורת לאט, שאם אתה נמצא בבית מלון, ואתה לא יכול להדליק, אתה שם את הנורות, ואז אתה יכול לברך עליהם אפילו, אלה כל הדברים שהם פשוטים יותר הלכתית, אבל הרעיון שלנו, שלמדנו, שחלק מהדברים שהם הלכת מחשבת, ברור שאנחנו סתם ככה משתדלים להחמיר, אבל דבר שלא מתכוון, זה מותר לכולנו, מותר ללכת על דשא בשבת, אם לא תטוש עשבים, ויש כל מיני דוגמאות של פסיק רישא, לנוי ליכא ליה באיסור דרבנן, שיש מקום להקל בהם, במקרים מסוימים, אם זה תרי דרבנן, דיברנו על כל מיני דוגמאות, כתחילה אנחנו עושים פסיק רישא, לא ליכא ליה דרבנן, אבל למשל, יש איזה יוגורט כזה, שאתה תפתח, בטוח יקראו אותיות, אז אתה פותח אותו בשינוי, אז פסיק רישא לא ליכא ליה בתרי דרבנן, ואז אפשר להתיר גם לאדם הרגיל הפשוט. גרמה, אנחנו מתירים רק לחולה שיש בו סכנה, לרופאים וכולי, אז אנחנו נתיר את אותם מכשירי גרמה, שינוי זרם הוא יותר קל, ויש מקום להתיר את זה יותר, אבל אנחנו לא נתיר, במיוחד בגלל כבוד שבת וזיזול בשבת, אנחנו לא נתיר סתם, אבל מצד שני, גם אדם שהוא לא בגדר בדיוק חולה, כמו הנכה, בשביל הכבוד העצמי שלו, אני חושב שיש סיבה לטובה להתיר גם את זה, למרות שכמו שאמרתי, יש גם חולקים וחושבים אחרת. אז אנחנו ראינו ככה ממש בלימוד רציני את רוב הסוגיות של מלאכת מחשבת, ועם הדבר הזה אנחנו מסיימים את הזמן. מלאכת מחשבת, זה דבר הוא מחשיב לא רק את המעשים שלנו, את המגמה, את הכוונה, מה המטרה שלנו, לאן אנחנו הולכים. אתם בעזרת השם עכשיו, בסוף זמן. אדם לא מספיק, לפעמים ללמוד חלום שלך. חלום שלך זה תורה, חלום שלך זה לעשות טוב בעולם, חלום שלך זה לתקן עולם במלכות שדי, אז גם הדברים האחרים שאתה עושה נובעים מאותה כוונה של קודש. בעזרת השם, שתהיה לכם הצלחה גדולה. גם המבחנים, גם בכל מה שאתם עושים, שבעזרת השם, הזמן הבא, תחזרו עם המון כוחות ושמחה להמשיך את הלימוד, קדושה ובהרה, שתהיה ברכת השם עליכם.